נקודה שזאת אחרי מלחלנו, אבל אני בטוח שלא סיימנו לגמרי, שמיד תבינו למה הכוונה, זה שני הפסוקים שמדברים על העיכוב. אנחנו התחלנו לדון בשאלה למה צריך שני פסוקים.
כן.
מה? הסברתי, אז אני רוצה להוסיף על זה כמה מילים. ותוך כדי זה אני רק אחזור על מה שאמרתי, כיוון שאני רוצה להוסיף על זה כמה מילים. אני מקווה שאמרתי שפרק ב' פסוק א', בנפל וניסה המדבר הדרך ים סוף, אמור להיות המשך לאיזה פסוק? פסוק מ', ואתם פדו לכם וסרו המדבר הדרך ים סוף, המשך צריך להיות בנפל וניסה המדבר הדרך ים סוף. כך צריך להיות. זה כשלעצמו מוכיח שכל הפסוקים שביניהם הם יחידה בפני עצמה. פירושו של דבר שפרק א' פסוק מ' ו' ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם לא קשור לסיפור הראשי דהיינו למרגלים עם בנפל וניסה המדבר אלא לסיפור המשני של המעפילים. אז זה כשלעצמו, הסגנון הזה כשלעצמו הוכחה שבתשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם זה חלק מסיפור המעפילים, וזה כבר מוביל אל המסקנה ששני העיכובים הם תוצאה של שני החטאים. ועיכוב אחד, התשבור בקדש ימים רבים, המעפילים, מנסה ותעשה ימים רבים, המרגלים. זה נדמה לי שאמרו. ובכל זאת אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת. פרק א' פסוק מ' ואתם תדעו לכם מוסרו המדבר הדרך ים סוף, שזה סיום חטא המרגלים. הפסוק הזה צריך להזכיר לנו משהו, הסגנון, תנו לכם וסרו. זה צריך להזכיר את הציווי הקודם שהיה בפרק, פרק א' פסוק ו', השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסרו לכם. וכאן, ואתם פנו לכם וסרו. אז אותו דבר, אבל אותו דבר בלשון, ההיפוך הגמור בכיוון. בפרק א' פסוק ו', פנו וסרו לכם ובואו הר האמורי. כלומר, נסיעה לארץ ישראל. הניגוד של זה, ואתם תנו לכם אוסרו המדבר דרך ים סוף. דרך הר האמורי זה הדרך שמובילה להר האמורי. דרך ים סוף זה בדיוק בכיוון ההפוך, כי ההנחה היא, היציאה הייתה מים סוף. אתה הולך דרך ים סוף, אתה הולך לכיוון ים סוף, אתה הולך לכיוון ההפוך. זאת אומרת שפסוק מ' עומד בהקבלה לפסוק ו' והפסוק ז', בהקבלה ניגודית שסוגרת מעגל. במקום הציווי ללכת לארץ יש ציווי לנסוע אחורה, וזה יתקיים בפרק ב' פסוק א'. באמצע יש את חטא המעפילים, ועליו נאמר ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם. וכאן מילה אחת על המשפט הזה, הימים רבים זה אלה ימים רבים של הפסוק הבא, אבל בפרק ב' פסוק א' כתוב בנפל וניסה המדבר דרך ים סוף כאשר דיבר השם אליי. איפה דיבר השם אליי? בפסוק מ', שם דיבר השם אליי. אגב, הפסוק הזה, פרק ב' פסוק א', מקביל למה מבחינת המסע הראשון? זה מקביל לפרק א' פסוק י' וניסה מחורב ונלך את כל המדבר ידול והנורא כאשר ציווה השם אלינו אותנו. אתם זוכרים? פרק א' פסוק י' זה הקיום של מה? של פרק א' פסוק ז'. אז כנגד זה יש לנו את פרק א' פסוק מ' שהוא כנגד פסוק ז', זה הציווי, והביצוע פרק ב' פסוק א' כאשר דיבר השם אליי. אבל ותשבו בקדש ימים רבים לא כתוב כאשר דיבר השם אליי. כתוב ותשבו בקדש ימים רבים, במקום כאשר דיבר השם אליי, מה כתוב? קיימים אשר ישבתם. מה פירוש קיימים אשר ישבתם? ותשבו בקדש ימים רבים, קיימים אשר ישבתם. אז יש איזה פירושים שונים. אני לא רוצה כעת ברגע זה להיכנס אל פירושי המפרשים, כי אנחנו רק מדברים כעת על המבנה הכללי. אבל מה פירוש קיימים אשר ישבתם? פשטות הדברים הוא שזה מתייחס לישיבה בקדש. ישבתם בקדש ימים רבים, כמו שישבתם. לא כמו שישבתם במקומות אחרים, כי אם הכוונה הייתה במקומות אחרים, היה צריך להיות כתוב, ותשבו בקדש ימים רבים, קיימים אשר ישבתם במקום זה, במקום פלוני, זה לא כתוב. אז מוכרח להיות שקיימים אשר ישבתם, מתייחס לישיבה בקדש, אבל איזה מין סגנון זה? ישבת בקדש כמו הימים שישבת. נו ברור, ישבתי בקדש כמו הימים שישבתי, אין בזה שום חידוש. אבל אנחנו רואים שזה עומד בניגוד לכאשר דיבר השם אליי. וכאן אני רוצה להוסיף את העניין הבא. כאשר דיבר השם אליי, זה פסוק מ', ואתם תלו לכם ושמע מדבר. האם בעקבות חטא המעפילים היה ציווי לעשות משהו של הקדוש ברוך הוא? לא היה. האם היה ציווי לעונש? לא היה. למה אין? הלא אם זה חטא, למה אין ציווי לעונש? הלא על חטא המעפילים היה ציווי לעונש, למה פה אין? אני רוצה שתשימו לב לתוכן של הקטע. ותענו ותאמרו אליי, חטאנו להשם, אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלינו. אז יש להם רצון ליזום עלייה, והם אומרים שזה כבר אשר ציוונו. אומר להם משה, זה טעות. מה הטעות? יאמר השם אליי, אמר להם, לא תעלו. זה לא כאשר ציווה השם אלינו אותנו, זה כבר לא מצווה. למה? כי אינני בקרבכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סילק שכינתו מתוכם. יש כאן סילוק שכינה. ותזידו ותעלו ההרה, ויצאו האמורי השם, ויצא משה באור, ירדפו אתכם, ויקטו אתכם, ותשובו ותויקו לפני השם, ולא שמע השם בקולכם. זה כנגד פסוק מ"ג, ואדבר עליכם ולא שמעתם. אז כנגד זה, ולא שמע השם בקולכם, וזה לא יזין לכם. זאת אומרת, פה הענישה מתבטאת במה? לא באמירה, אלא במה? בחוסר תגובה. ותשובו ותויקו לפני השם, ולא שמע השם בקולכם, ולא יזין לכם. הם בחרו כדי לקבל איזושהי תגובה, עכשיו הם כן רוצים לקבל הנחיה, ולא שמע השם בקולכם ולא יזין לכם. כאן הענישה היא במה? כאן הענישה היא בחוסר התייחסות. בעוד שבחטא המרגלים הענישה היא בזה שהשם אמר אליי להגיד לכם, פנו וסרו המדברה, הפוך מהציווי הראשון, היה ציווי לסרו הליכים ונחתתם, הציווי עכשיו הפוך. בחטא השני, התגובה היא הפוכה לגמרי. בחטא השני, עיקרו היה ניסיון ליזום פעולה בלי ציווי. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעלו, כי אינני בקרבכם. זו פעולה בלי גיבוי ובלי ציווי, ויש כאן הסתר פנים, היא לא תצליח. אז היא באמת לא הצליחה. אבל מה ההמשך? עכשיו העם כן רוצה, הוא רואה שלא הולך לו, ויקו אתכם. אז הוא מבקש בכל זאת לחזור ולשמוע מהאל משהו. במה מתבטאת כעת הענישה? ולא שמע השם בקרבכם, לא יזין לכם. ואז ותשבו וקדש ימים רבים, לא כמו שהשם אמר. כי אם השם אמר, אז יש בזה תגובה. יש בזה בכל זאת איזושהי התייחסות. אם היה כתוב, ותשבו וקדש ימים רבים, כפי שהשם אמר אליי, זה לא טוב. כי הענישה פה היא באי אמירה, לא באמירה. ואמירה לעונש היא גם כן אמירה. ופה המוקד של הענישה זה באי אמירה. מדוע? כי אתם יזמתם יוזמה מעצמכם. התגובה לזה זה הסתלקות. הסתלקות שכינה שאומרת, אם אתה יוזם, אז תמשיך עם היוזמה, נראה לכאן תגיע. ראו שלא הגיעו לשום מקום. והעונש הוא בכך שעכשיו הם לא יודעים מה לעשות. ותשבו וקדש ימים רבים כמי שישבתם, זאת אומרת, אתם שלקחתם על עצמכם את ההנהגה, אתם בעצמכם לא ידעתם מה לעשות וישבתם. עד הרגע שבו קיימתם את הציווי של הענישה. הציווי של הענישה היה, ונפל ונשא המדבר דרך ינסוף כאשר דיבר השם אליי. כלומר, בסופו של דבר דחיתם את ביצוע העונש, אבל לא יצא לכם מזה כלום. אתם חשבתם לדחות את ביצוע הענישה, השם אמר לכם, תנו אסור לכם המדברה. אתם רציתם להתחכם ולדחות על ידי יוזמה. לא רק שהיוזמה לא הועילה, אלא היוזמה גרמה לכך שאתם לא ידעתם מה לעשות. ישבתם בציפייה לקבל איזושהי הנחיה חדשה, לא קיבלתם. אבל מי יזם את הישיבה? אתם, כי אני משם ישבתם, לא אמרו לכם לשבת. אילו הייתם רוצים, הייתם הולכים מיד דרך ים סוף, אבל לא הלכתם. למה? אולי בציפייה שתהיה תגובה שתשנה את הענישה. זאת אומרת, זו הייתה החלטה שלכם לשבת. בסופו של דבר, מה קרה? העונש לא השתנה, והייתם צריכים לצום את עשרה ימים ורגלים כאשר דיבר השם אליי מקודם, וכל מה שקרה, שנוספה לבנסו את עשרה ימים ורגלים, נוסף גם ותשבו בקדש ימים ורגלים. וזה קיימים אשר ישבתם, במובן זה שישבתם מיוזמתכם, בתור איזשהו ניסיון לחכות לקבל ציווי הפוך מהקודם, אבל ציווי הפוך לא הגיע. אז יכול להיות שגם זה לא מקרי הניסוח קיימים אשר ישבתם, כן. בסדר, אבל תמיד אתה יכול לשאול מה קדם למה. אם הקדוש ברוך הוא אומר להם, פנו לכם וסרו המדבר הדרך ים סוף, אז מה פירוש הציווי? לפנות ולסרוע. עכשיו אתה יכול לבוא ולשאול מה עם הענן, אני לא יודע, משה פה לא אומר פה מה עם הענן, אז זו שאלה נאמר על הכתובים, לא כל כך על הפירוש שלנו, אבל אני מוכן לעשות ליישב את זה ולומר, פנו לכם וסרו המדבר, ואם נראה שאתם עושים את ההכנות, הענן גם הוא יזוז. אבל אם אתם לא פונים לסרוע, הרי מה כתוב בפרק ב' פסוק א', ונפל נסע המדבר, לא כתוב שהענן התחיל לסרוע ולכן נסענו. כלומר, הסגנון של משה הוא שהישיבה והנסירה הם כתוצאה ממעשי העם. אז אם אתה רוצה ליישב את זה עם הענן, שאלה, כתוב לא מיישב את זה. אם אתה מבקש ליישב, אני מוכן ליישב. ולומר, שנכונות העם לקיים את הציווי יכולה לגרום לתזוזת הענן כן או לא. אבל אם העם לא מוכן לקיים את הציווי, והוא יושב ולא עושה שום סימן שמתכוון לזוז, גם הענן לא יזוז. אז זה שהענן לא זז, זה לא אומר שהעם לא אשם ממה שקרה. כי זה יכול להיות תוצאה של חוסר נכונות העם להתארגן לתזוזה. בכל אופן כך כתוב. כתוב שאתם ותשבו וקדש כימים ישר שבתם מיוזמתכם. אולי ציפיתם שהגזירה תשתנה. אבל לא השתנתה, אז אתם גרמתם לעצמכם מיקום נוסף. טוב, אני אסתפק בזה, ואני אחזור עכשיו, נדמה לי כפי שהבטחנו אז, שנחזור לפסוקים הראשונים, כך דיברנו.
אני חושב כך. אם לא, בכל מקרה, אנחנו, זוהי התוכנית. אנחנו חוזרים לפסוקים הראשונים. עכשיו, הפסוקים הראשונים הם פסוקים שיש בהם הרבה קשיים. נכון, הרבה קשיים. וכגודל הקשיים, או כמספר הקשיים, כך מספר הפרשנים. ואני קצת מסופק עד כמה נוכל למצוא את הפרשנים. אני רק ביקשתי למי שרוצה לעקוב אחרי הדיון בצורה קצת יותר טובה, טוב יעשה אם יביא איתו לשיעורים הקרובים את הפרשנים. אבל בשלב זה לפחות נמנה את הקשיים. אלה הדברים שדיבר משה כל ישראל בעבר הירדן. המשפט הזה עד עכשיו הוא בסדר, כי בסך הכל כבר אמרנו באחד השיעורים הראשונים שכאשר אתה מציג נאום או דיבור של מישהו, אתה חייב להקדים הקדמה. כל התורה כבר אמרנו, אתם זוכרים, כתובה כשישי המדבר, על פי שיטה עצמי מה שרמב"ן מאיר, וכל פעם שמביאים מישהו צריך להקדים הקדמה, אי אפשר להביא דיבור ישיר בלי להגיד מישהו. אז אלה הדברים שדיבר משה, מוכרחים להגיד. אל כל ישראל, גם זה חשוב, לדעת למי הוא דיבר. בעבר הירדן, זה המקור. מכאן ואילך העסק מתחיל להסתבר. החצי פסוק א' הוא בסדר. מכאן ואילך, קשיים אחד אחרי השני. כל רשימת המקומות, במדבר, בערבה, מועסו, בן פרן, בתו ולבן, כל זה רשימה מוזרה. פסוק ב', חסר משמעות לחלוטין. 11 יום מחורף, דרך הר סעיר, עד קדש ברניע. מה הוא אומר? מה הוא מתאר? רב משונה מאוד. מה הוא מתאר? אם אנחנו נתייחס לפסוק כמשמעו, לא בשלב ראשון צריכים להתייחס לפסוק כמשמעו, אין דרך אחר. מה הפסוק הזה בעצם אומר? הוא לא אומר אלא את מה שיש בו. ומה יש בו? יש בו הודעה לקורא שאומרת, ממקום שנקרא חורב עד קדש ברנע יש מהלך 11. את מי זה מעניין? את המטייל, הייתי אומר. אדם שרוצה ללכת מחורב לקדש ברנע, צריך לדעת כמה ציוד לקחת, כמה ימים. אז מה שאומרים? אין לזה משמעות אחרת. אומרים לך, לא מתארים לך איפה זה חורב, לא מתארים לך איפה זה קדש ברנע. לא אומרים שהעם נמצא בחורב, ולא אומרים שהעם נמצא בקדש ברנע, ולא אומרים שהעם נמצא בדרך, ולא אומרים שהעם הלך את הדרך. כל זה לא נאמר. לא כתוב וילך העם 11 יום בחורב. אז זה לא מתאר את מהלך עם ישראל. זה מתאר כמה זמן לוקח להגיע מחורב לקדש ברנע. את מי זה מעניין? רק את מי שהולך לעשות המסע הזה. אז מה הפסוק הזה בא לומר? זה לא מאוד משונה. הוא מתאר לך כמה זמן לוקח ללכת, כמו שהם מתאר לך כמה זמן לוקח להקיף את ירושלים, או אינני יודע מה. תמוע מאוד מבחינת התפקיד שלו, אני לא אומר שאין לו הסבר, הוא מה, כל דבר יש לו הסבר, אבל בשלב ראשון זה פסוק תמוע, כן, מה עשית להם?
אולי אפשר להגיד שזה בניגוד למה שקרה במעשה, שהיה
ניתן
להגיע
מחורב, אז אתה משנה לה
בכמה ימים, למעשה זה לא קרה.
מי אמר שזה לא קרה?
שעכשיו זה
אחרי שנה. מחורב לקדש ברנע, כמה זמן לקח? 40 שנה? לפי מה שכתוב בפרק שלנו, אלו זה הקדמה לפרק. כתוב בפרק שמחורב לקדש ברנע לקח יותר? איפה כתוב שהלכו מחורב לקדש ברנע?
חיכו בקדש ברנע בזמן.
אבל איפה כתוב שהלכו מחורב לקדש ברנע? איפה זה כתוב בפרק? לא שכחנו, פסוק. יותר. ואני שם מחורב, ואני אלכם ללמוד במה אשר יתם מדי חיים מושג מה שמנהל אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. כמה זמן? מאיפה אתה יודע? עוד השם יראה, לא כתוב פה. ואני שר מחורב, בסדר, החידושים יראה אחר כך, אבל פה לא כתוב. אם אני מסתמך על הפרק שלנו, אבל לא זה הקדמה לפרק. הפרק כתוב, אני שר מחורב, איפה כתוב 40 שנה? 40 שנה אחרי זה. אבל העיכוב לא התחיל בדרך, איפה העיכוב? אחרי שהגיעו. אז מה זה בא לומר? שום דבר. הוא אומר 11 מחורב, והעיקרון הפשוט הוא להגיד שכמה זמן לקח להם ללכת. אם לא הייתם יודעים חישובים, הייתם יודעים רק את ההקדמה ואת הפרק. הייתי שואל אתכם פסוק י"ט, ונלך, ונשא מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא, ונבוא עד קדש ברנע. כמה זמן? 11 יום, למה לא? כך כתוב בפסוק. נאמנים עלינו דברי התורה, התורה אומרת פסוק ב', 11 יום מחורב, עד קדש ברנע. אז זה מה שהם עשו, ונשא מחורב, עד קדש ברנע. למה להגיד? אז מה זה בא לומר הפסוק הזה? הוא לא בא להגיד שהשתנה משהו. איפה כתוב שהשתנה? 40 שנה אחרי זה, אבל לא עד עד. אז מה אני צריך אותו? מה אכפת לי? אני חוזר על מה שאמרתי, יש לו ודאי הסבר, אבל אני אומר, בקריאה ראשונה, פסוק תמוע. עכשיו, לא רק שהוא תמוע של עצמו, הוא תמוע בהקשרו. כי הפסוק אחרי זה, ויהי ב-40 שנה, והשתי עשרה חודש ואחד לחודש, דיבר משה, למה זה חוזר? לתוכן של פסוק א', למעשה, זה ממשיך את א'. כי הוא חוזר ומספר לך מה אתה עומד לקרוא. לא תיאורים של מטיילים. הוא בסך הכל אומר לך, שמה שאתה עומד לקרוא, קרה בשנת ה-40. זה לא היה כתוב פסוק א'. פסוק א' היה כתוב מי אמר? למי אמר? באיזה מקום? אני מדבר על החצי הראשון, החצי השני יש לו בעיות משלו, אבל החצי הראשון, מי אמר משה, למי, לבני ישראל, איפה בבר אדם? והפסוק ג' מוסיף שזה היה בשנת 40, אז זה המשך של א', זאת אומרת שפסוק ב' תמוע גם בהקשר שלו. אתה רוצה לספר לי כמה זמן לוקח ללכת? בסדר, רגע, למה, אני רצית, אבל למה באמצע? הלו, אנחנו באמצע הפסוקים שמתארים את הרקע לנאום הראשון, ופסוק ב', מה הוא שייך לעניין? הוא ממש חוצץ. ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. עכשיו, גם הפסוק הזה לא נקי מקשיים. זה נכון שציון הזמן הוא השלמה לפסוק א', ומבחינה זאת זה בסדר. אבל מה לא בסדר? דיבר משה אל בני ישראל. זה ידוע לנו, שמה שעומדים לקרוא זה דברי משה אל בני ישראל, זה למדנו בפסוק א'. מה אני צריך את זה עוד פעם? הסוף הוא בסדר, אז ההתחלה היא פחות או יותר בסדר, כי היא מציינת זמן, והסוף הוא בסדר, כי הוא מחדש לי שזה ככל אשר ציווה השם אותו הלב, שלא תחשוב שהוא מציא דברים מעצמו, אבל המציא אותה, מי צריך אותה? כן?
התחלה של ויהי ב-40 שנה, גם מוזר?
גם זה מוזר, נכון מאוד. אני רציתי להחליק את זה בשלב זה, כדי להגיע אליו בשלב יותר מאוחר, אבל אין שום ספק שההרגשה שיש פה משהו חריג היא הרגשה נכונה, ואם כבר ציינתם אותה, אז אני אתרקם עליה. אמרתי שתפילתו של פסוק ג' מוסיף את ציון הזמן, וזה בסדר. זה בסדר מבחינת העובדה, ולא בסדר מבחינת הסגנון. כי בשביל להמשיך את התיאור של א', לא צריכים לומר ויהי. מה זה ויהי בדרך כלל במקרא? מבחינת התפקיד שלו בהקשר, זה תפילת עניין. ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי המרפל, ויהי שחל מן הרמתיים, התחלת עניין. אתה לא אומר, פלוני, דיבר עם פלוני במקום זה, ויהי בשנה הזאת. מה זה ויהי בשנה הזאת? אתה ממשיך. אתה דיברת, אלה הדברים שהביאו משה כל ישראל בעבר ירדן, היה צריך להיות כתוב ב-40 שנה, בלי ויהי. מה זה ויהי? אתה ממשיך משהו. זה נכון. העובדה של הציון הזמן הוא אולי לא מיותר. הצורה שמתארים את הזמן היא צורה מוזרה. פסוק ד', אחרי הכותו את יחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת רוג מלך הבשן אשר יושב בעשרה בעדרי. זה מיותר? זאת אומרת, בוא נשאל אחרת, זה כבר נאמר קודם? לא, זה גם ציון זמן, אבל ציון זמן יחסי. אתה יכול לשאול על עצמך למה הכתוב חושב שאתה כקורא את הנאום הראשון צריך לדעת לא רק מתי זה נאמר מבחינת איזה שנה, אלא גם אחרי מה זה נאמר. אתה צריך לשאול למה זה חשוב לי. זו שאלה שיש מקום לדון עליה, ואולי כבר עכשיו תשיבו אתם עליה. למה לפי דעתכם הכתוב סבור שכדי להבין את הנאום צריך לדעת שזה היה אחרי הכתוב את סיחון? כן?
אני חושב שמשה רוצה להוכיח שהמסע השני מצליח. אין לזה משמעות אם אתה לא מראה הצלחה בשטח.
אבל משה לא אומר את זה בנאום עצמו? משה לא אומר את ההצלחה בנאום עצמו? הוא לא אומר שניצחנו את סיחון? מה הוא אומר?
אני רוצה להסביר למה דווקא עכשיו הוא אומר את זה. למה הוא חיכה עד עכשיו?
כן, אז בואו ננסח את זה בצורה יותר כללית. כיוון שבנאום עצמו משה מדבר על ניצחון, סיחון ועוד, הוא אומר את זה. אז הכתוב בהקדמה רוצה לומר לך, תדע לך, כשאתה קורא את הנאום, תדע מראש, אנחנו נמצאים אחרי ניצחון, ציחון ועוד, כדי שתוכל להסתכל בפרספקטיבה נכונה על הנאום של משה. כשאתה תקרא שהוא סוקר את הדור הראשון מול הדור השני ומשווה את המוראות וזה, תיקח בחשבון מראש, אנחנו אחרי הניצחון, אז זה נותן לך פרספקטיבה נכונה על הנאום. אפשר, אני לא, אין לי קושי על המשפט הזה. אז פסוק ד' יצא בינתיים בשלום. פסוק ה', יראה ורעדן בארץ מואב הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. הכל יצא פה בשלום, נלך לפי סדר. בעבר הירדן, מיותר לחלוטין, שמרנו באלף. בארץ מואב, מיותר? כתוב לפני זה בארץ מואב? לא, אז זה לא מיותר. אבל בכל אופן אפשר לשאול על הדרך של הסגנון. מה אפשר לשאול? אני לא מופיע באלף. איזה מין שיטה זאת לכתוב באלף את מקום כללי, ולא רק מקום כללי, במדבר, בעבר, אני עוד לא יודע מה זה החצי השני, אבל דיברנו על המקום באלף, למה לא לגמור את העניין?
זה אותו מקום.
כן, אבל...
זה אותו מקום.
מה?
זה אותו מקום בכלל?
אני יודע, אני מקווה שזה אותו מקום, אחרת אנחנו בכלל נמצאים בבעיה קשה, אני מתארים לך, אתה בא לבין אחד לשני מקומות, אני לא יודע. אני מקווה, אני אצא מידת הלכה בינתיים שזה אותו מקום, כתוב בעבר הירדן, אז אני יודע, אני מקווה. אז אם זה אותו מקום, אבל עדיין תמוע למה זה לא נאמר בפסוק א', שיהיה כתוב הכל באופן מלא, אבל זה לפחות לא חזרה. הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור, מה פה? יש פה חידוש מסוים. מה החידוש? שהתוכן של מה שאתה תקרא זה לא סתם דברים, אלא זה ביאור התורה.
אולי יועיל משה מיותר, כי משה כבר נזכר, אבל יכול להיות שאי אפשר להגיד סתם בארץ התורה, אז צריכים לחזור על יועיל משה. בסדר, אז זה איך שהוא יצא בשלום. טוב, גם ככה יש לנו מספיק קשיים בהקדמה הזאת. אני לא מכיר, לא מכיר, אבל לא מחייב. בכל אופן, אין הרבה, נעשה לך את זה כך, אין הרבה מקומות של ריכוז כל כך הרבה קשיים במספר פסוקים כל כך מצומצם וסמוך זה לזה. חמישה פסוקים, צמודים זה לזה, כל כך הרבה בעיות. אחרי זה שיש פסוק א' לא מובן. פסוק ב' בכלל, אתה לא יודע מה הוא עושה כאן, לא מצד תוכנו ולא מצד מקומו. פסוק ג', אתה לא מבין למה הוא פותח ויהי, ולמה עוד פעם הוא חוזר על דבר משה בני ישראל. פסוק ח' עוד פעם בבא ידן. לא מצאנו ידנו ורגלנו פה, בכל ה... אפשר לחלק את הקשיים, אם תרצו, לשלושה סוגים. סוג הראשון של דברים לא מובנים, פסוק ב', החלק השני, פסוק א', לכאורה לא מובן. הסוג השני זה חזרות, יש פה חזרות מרובות, לא ברורות. הסוג השלישי זה סגנון, לא תקין, ויהי, מה זה ויהי ב-40 שנה? אתה המשך של משפט, מה זה ויהי, מה זה התחלה? או בעבר הירדן, עוד פעם בארץ מואב, פסוק ה', מה זה שחוסה שם, שזה נמצא כבר, שהיית צריך לכתוב את זה לפני. זה לא כפילות, אבל זה סגנון לא ראוי. טוב, עכשיו השאלה מה נעשה, זה הרבה קשיים, ויש לכל קושי כמה וכמה פירושי מפרשים, ויש פירושים שתלויים לקושי אחד, שתלויים בפנת הפירושים לקושי אחר. איך נמצא את ידינו ברגלנו פה? אז מוכרחים לבחור לנו איזושהי דרך. כל דרך שלא נלך, יהיו בה יתרונות וחסרונות. בואו נעשה דרך מסוימת, בואו נתחיל כבר. נתחיל פסוק ב', אתם יודעים מה? פסוק ב', בואו. אני צריך להתחיל פסוק א', לא נורא, נתחיל פסוק ב', מסיבות שונות, אולי זה בכל אופן יקל עלינו. ולא רק שאני מבקש להתחיל בפסוק ב', אני מבקש בפסוק ב' ללכת לפרשן מסוים שמראש אני חושב שכדאי לאמץ את פירושו, ורק אחר כך נחזור למפרשים האחרים כדי לא להסתבך יותר מדי. למרות שבדרך כלל אני מתחיל עם דעתכם שלכם, אחרי זה קבלו למפרשים, עד שבסוף מגיעים אל הפירוש שמיישב את כל הקשיים. בוא נלך הפוך. אני מעדיף להרגש ישר לפירוש שלי, כמובן באופן סוגי אשתי, והיא נראה כמתאים, ואחר כך כדי שיהיה לנו פשוט נקודת מוצא. אם זה קושי אחד, אפשר לבנות את הדרך הרגילה, אבל כל כך הרבה קשיים מצורפים וקשורים זה בזה. אני אומר לכם, אם נתחיל ללכת לפי סדר, לא נמצא ידנו ברגלנו, צריכים איזושהי נקודת אחיזה. נתחיל מפסוק ב', נקבל איזושהי תמונה, ואולי גם תמונה על שאר הפסוקים, ואז נוכל על בסיס הדבר הזה, המוצק הזה, להתחיל לפרוס פה את הדעות השונות. אני רוצה פסוק ב', ללכת עם פירושו של רשב"א. עוד פעם מקובל להגיד שהוא גדול הפשטנים, אני בהחלט מסכים להגדרה הזאת. נתחיל פירושו של רשב"א. לא יודע למי מכם יש את רשב"ם למי אין, אני קורא. אני קורא רשב"ם פסוק ב'. עכשיו כך, תראו, יש פה קצת בעיה, אני רוצה לומר לכם, יש פה קצת בעיה ברשב"ם פה. למה יש בעיה? כי אני יכול להתחיל לקרוא, ואם היה לכם, אז היה חצי נחמה, אבל יש לו חלק אין, אז חלק צריכים להקשיב. ואחרי שאני אקרא לכם פה איזה, אני יודע מה, יותר מ-10 שורות, ואתם פתאום תראו שהקשבתם לחינם. איך, למה? כתוב כך, 11 מחורר. זה המיטת הדבר. ומתחיל לספר, אז יש לו הסבר. שורה אחת, שורה שנייה, אני פשוט חס עליכם, תאמין לי אחרי הייתי קורא, אבל אחרי שאני קורא 10 שורות, אפילו יותר, פתאום אני רואה מה כתוב פה, כל זה פירשתי, לא יודע, אתם רוצים, מי שיש לו את מהדורת נצר, אז זה בעמוד השני, 4 שורות מלמטה. מי שיש לו מהדורות אחרות עם משבן שיחפש לבד, בערך בשני שליש הפירוש, שני שליש הפירוש, משהו כזה. כל זה פירשתי, מישהו מצא? כל זה, אחרי שהוא מדבר, 12 שורות בערך, אני לא זוכר כמה, כל זה פירשתי, אני הצעיר, פירוש כתב ידו של רבני. מה זה? כל זה פירשתי, אני הצעיר, פירוש כתב ידו של רבני. מי זה אתה הצעיר? מי זה רשב"ם? הוא קורא לעצמו הצעיר, זה לא בדיוק מתאים לסגנונו של רשב"ם. ומי זה רבנו? מה? רש"י? כי רבי אליעזר, מה כתוב אצלכם? בלנצי. זה העיר בצרפת. יש לזה היגוי מאוד מיוחד, אמר לי פעם מישהו, הוא מדבר צרפתי, אבל אני לא אחכה אותו. שם של העיר. אגב, הפרשן הזה הוא פרשן ידוע, יש לנו פירוש שלו לתרעשר. חזקל ותרעשר. העמידני על האמת. טוב, אז אותו הצעיר, בראש כתב ידו של רבנו, שרבי אליעזר, אותו פרשן שחי בזמנו, העמידו על האמת. בסדר? ועתה שוב לפירוש רבנו שמואל. מי זה רבנו שמואל? רשב"ם. אז מי זה מדבר פה? אז מי זה? זה הצעיר. מי זה הצעיר הזה? זה לא רשב"ם. בוא נעשה קצת סדר. הצעיר זה אדם צעיר, הוא מגדיר את עצמו כצעיר, יחסית לרבותיו, שהוא בעצם מעתיק את פירוש רשב"ם. אבל מעניין, אני לא אגיד לתאר לכם את העניין הזה, אני לא... רגע, זה מה שיש. יש צעיר שמעתיק פירוש רשב"ם ומרשה לעצמו מה לעשות?
להכניס פירוש של חלוק
אומרת.
מה? פירוש של רשב"ם, לא יודע.
להכניס פה כל מיני הסברים, שלא בטוח שרשב"ם מסכים להם. כל זה פירשתי, אני הצעיר פירוש כתב ידו של רבנו. לא יודע רבנו, אולי זה רשב"ם בעצמו. זאת אומרת, הוא מרשה לעצמו לפרשן את הרשב"ם בקטע ארוך. והוא עוד מודיע לנו שרבי אליעזר, מבריאנצי, איך שלא יהיה, הוא העמידו על האמת, אז אולי הוא עזר לו להבין. טוב, אני לא הולך עכשיו להתחיל לדון אותו על זה כן או לא, אבל לפחות דבר אחד יאמר לזכותו של הצעיר, שהוא אומר לנו שזה לא רשב"ם, שזה פירוש. הוא אומר, ואתה שוב, פירוש רבנו שמואל. אני לפחות יודע מאיפה מתחיל פירוש הרשב"ם. אז יהיה היחס שלך לצעיר מה שיהיה, לפחות הוא יודע לך מה הוא עושה. עכשיו, אתם רשאים לשאול האם כדבר הזה קורה ברשב"ם במקומות נוספים. אם קרה פעם אחת, שלא קרה עוד פעם. אז אני יכול לומר לכם שזה קורה 5 פעמים, פירוש רשב"ם, לתורה. 5 פעמים הצעיר מוסיף את ההערה שלו, ובכולם הוא חותם, אני הצעיר. תחפשו אותם, לא יודע, מי שרוצה לחפש, לחפש. כולם הוא חותם, אני הצעיר. אני יכול לומר לכם מאמר מוסגר, שלמיטב זיכרוני, בדקתי איזה פעם, לא יודע, בכל המקומות או ברובה, לפי שיקול דעתי, זה כבר עניין סובייקטיבי, בכל המקומות, הפירוש שלו פחות טוב מפירוש הרשב"ם, נקרא לזה כך. אז זה הערכה האישית שלי. אבל לפחות בכל המקומות הוא אמר שזה הפירוש שלו.
הוא אומר
בהתחלה זה המיטת הדבר. זה המיטת הדבר, אז בידעתו, זכותו. עכשיו, עוד הערה אחת אני אומר לכם, שמי שמשתמש במהדורת תורת חיים, יש פה מישהו כזה? פה, אז הייתם צריכים להעיר לי כבר, מה אתם מוצאים אצלכם? מה? כל הקטע הזה ירד להערה. ואיך מתחיל הרשב"א? מי החכם יבין את זאת? הוא גם השמיט, וכן הורה לי הרב. ורצה שוב לפירוש רבנו שמואל. כלומר, מה עשו בתורת חיים? את כל הקטעים, 5 במספר, שהם דברי הצעיר, הם הורידו למטה, להערה. מה כתוב בהערה? מי שיכול לקרוא בהערה?
בכתב יד של מי?
של הרשב"ם. כתב יד של הרשב"ם, זאת אומרת, לא כתב ידו של הרשב"ם, כתב יד של פירוש הרשב"ם, יש את הקטע הזה, והמדהים שתורת חיים הרשו לעצמם, אני לא יודע בדיוק באיזה זכות, אבל הם הרשו לעצמם להוריד את הקטע הזה למטה. החליטו, החליטו, אבל אתם צריכים לדעת שזאת החלטה שלהם. בפירוש הרשב"ם, הקטע הזה נמצא בפנים. איך אני יודע? כי בפירוש הרשב"ם יש רק כתב יד אחד. יותר נכון, היה כתב יד אחד. תמונים רש"י, פירוש רש"י לתורה משתמר במעל 200 כתבי יד. אתם הולכים היום, נגיד, לאוניברסיטה העברית, יש שם מכון לתצלומי כתבי יד, שם יש צילומים של כל כתבי היד, של כל הספרות התלמודית ושל התורה. כל כתב יד שיש בעולם יש לו צילום, כמעט. אז יש קטלוג, תראו איך, תפתחו את הקטלוג רש"י, שלמה יצחקי, תראו רשימה של מאות כתבי יד, צילומים, במיקרופילמים, איזה שאתם רוצים, תקחו, תסתכלו. תלכו רשב"ם, מה תמצאו? אף אחד. כי גם כתב היד היחידי שהיה, נעלם. היה מזל. הכל תלוי במזל, כמו שנאמר, אפילו ספר תורה שבא אחד. היה כתב יד אחד, ממנו הדפיסו מקרוב שלו. ממנו חזר והדפיס אדם בשם רזין את פירוש הרשב"ם לתורה בצורה יותר מדויקת ממה שיש לפנינו, הוציא את זה כספר נפרד. ומהפירוש הרזין לקחו מתורת חיים והעתיקו תורת חיים, וכתב היד הזה עצמו נעלם, אין לנו יותר. אבל זה היה בכתב היד עצמו, כך כל המעתיקים מעידים לנו. אז בתורת חיים החליטו להוריד, בסדר. אז זה עניין צדדי, רק תראו מה עומד בפניכם. אז אני חס עליכם, ולא קורא לכם את כל הקטע של הצעיר, ואנחנו מתחילים בפירוש הרשב"א. זה כל ההקדמה הייתה בשביל זה. ואתה אשור לפירוש רבנו שמואל, זצ"ל, וכן הורה לי הרב. מי חכם ויבן את זאת? איזה סגנון. מי חכם ויבן את זאת? זאת אומרת, זה סגנון שמלמד שאנחנו עומדים פה בפני בעיה שצריך בשביל לפתור אותה חוכמה. איך הרשב"ם פותח את פירושו לתורה? בהצהרות שלו, אתם מכירים? איפה יש לו הצהרה, למשל? בהתחלת התורה יש לו הצהרה?
אין התחלה.
למה אין התחלה? נכון. הפירוש של הרשב"ם לתורה מתחיל מוירא, אז אין הצהרה. אבל זה נכון ולא נכון. כי בכל זאת הפירוש של הרשב"ם לתורה מתחיל מתחילת התורה. מה אני מתכוון? מצאו, כבר מזמן, מצאו בתוך כתב יד של פירוש רש"י לתורה, לא בתוך, בסוף. המעתיק אומר כך, נגמר לו הפירוש של רש"י, נשאר לו דף. זה אומר שלא להשאיר את הדף חלק, הוא מעתיק את פירוש הרשב"ם לפרק א' של התורה. אז מזה יש לנו את פירוש הרשב"ם לפרק א' של התורה. בתורת חיים הכניסו את זה. רזין הכניס את זה למהדורה שלו, מקרא גדולות אין. רזין הכניס את זה, ובתוך זה בתורת חיים הכניסו את זה, רק פרק א', לא יותר. כל השאר בין א' לבין מיוחד, אין. אז אם יש פרק א', יש גם הקדמה. אבל הבעיה שאין אותה לפניכם. תאמין לי שבמקרה יש לי אותה סוף. בראשית ברא אלוקים, אומר הרשב"א, יבינו המשכילים. יבינו המשכילים. אז מי הוא פונה בפירוש שלו? המשכילים. אותו דבר בהקדמתו לפרשת משפטים, הוא כותב, ידעו ויבינו יודעי שכל. ועוד פעם הוא כותב בפרשת וישב, אלה שדות יעקב יסכילו ויבינו אוהבי שכל. תבדקו, אתם יכולים לבדוק את זה בהקדמה למשפטים, בהקדמה לבישב, ובתורת חיים גם בהקדמה לבראשית. אז הוא פונה אל המשכילים, זאת אומרת, הפירוש שלו הוא, זה המשכילים לפי תפיסתו, מי חכם ויבין עדו, זה הוא פונה למשכילים. כי פסוק זה לא נכתב, אלא, לפי שכתוב לפנינו, ואני שר מחורי, ואני אלך את כל המדבר הגדול והנורא, דרך הרי מורי, ונבוא את קדש ברנע. זה ציטוט של פסוק י' ת', זוכרים. סמוך לארץ ישראל. מה סמוך לארץ ישראל? קדש ברנע, סמוך לארץ ישראל. שמקדש ברנע שלחו מרגלים ונשתרו שם 40 שנה. זה פסוק י' ת'. לכך הוא מפרש, כן או כאן, אינני יודע, כשנסרו מחורי ללכת דרך אב צעיר, דרך ישרה, היו יכולים להיכנס לארץ, לארץ ישראל, ב-11 יום עד קדש ברנע. אבל לפי שחטאו, ונסו בתל סעיר ימים רבים עד 40 שנה. שנמשך, נפלט פה. וזהו שאמר לפנינו, וניסר מחורב, ונבוא עד קדש ברנע. איזה פסוק זה? יותר, אבל בקיצור. בימים מועטים, שאין בהם כי מהלך 11 יום. לפי רשב"ם, כמה זמן הלכו את פסוק יותר? פסוק י' מתאר מהלך של כמה זמן, לא ב', י' מתאר מהלך של כמה זמן? 11 יום, כמו שאומר פסוק ב'. אבל מי קדש ברנע, שלחתי מרגלים, ונשתהיתם 40 שנה בחטאותיכם. אז מה הוא אומר? בשביל מה צריך פסוק ב' בסופו של דבר, אחרי כל הדיבורים עליו? מה תורם לי פסוק ב' להבנה? כדי להבין את זה, אני מניח שחלקכם כבר הבנתם, אבל בכל זאת אני רוצה להציג את הדברים בצורה מסודרת. כדי להבין את הרשב"ם כאן, צריך להבין העיקרון שחביב מאוד על הרשב"ם. לא הרשב"ם המציא אותו, אבל הוא מאוד חביב עליו. זה עיקרון שנקרא עקרון ההקדמות. מה זה ההקדמות? רש"י כותב, ואולי באמת כדאי לפתוח, כי אני אתעכב על זה כמה דקות, אבל זאת תהיה דרך ארוכה וקצרה. אם נתעכב על זה קצת כאן, אז לא נצטרך כל הזמן לחזור לאותו עניין. רש"י כותב על בראשית פרק ט', פסוק י"ח. אם הספקתם לפתוח, תראו שם כתוב, ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם, נחה, ויפה, וחם הוא אביך נער. מה הקושיה המפורסמת כאן? מה הקשר בין מה?
למה
אתה נזכיר את וחם הוא אביך נער? הלו יש שם חם ויפת, יש בנים לשם, יש בנים לחם, לא נזכרו פה. יש גם בנים לכנער, סליחה, יש בנים ליפת. יש גם בנים נוספים לחם, מי הבנים של חם? רק נער היה בן שלו. פורוש, מצרים, ופורט וכנער, הכנער זה החור. אז מה נכנס פה כנער? איפה הפרק שמתאר את תולדות בני נוח? הפרק הבא, פרק י' איך הוא מתחיל, ואלה תולדות בני נוח, שם וחם ויפה, ואז הולכים לפי סדר, כל בן, מי הילדים שלו. למה להקדים? על מה מדבר פרק ת' פסוק י' ח'? הוא מדבר על שחרותו של נוח. אז מה שייך לומר וחם ויפה כנער, זו שאלה מפורסמת, ואתם ודאי יודעים את התשובה, מי שאל את השאלה הזאת? שאל אותה רש"י. רש"י שואל, טוב, תרשו לי לא לקרוא לכם פרפרזות, אלא לקרוא את הלשון, אז אני אפתח מיד. איך אמרנו? פרק ט' פסוק י"ח. אם תמתינו עוד כמה שניות, אנחנו נצרח. כותב רש"י, חמו אבי כנען, למה הוא צריך לומר כאן? בלשורכם זה מה הקשר. בשביל מה שרש"י, למה הוא צריך לומר כאן? לפי שהפרשה עסוקה ובאה בשכרותו של נוח, שקלקל בחם, ועל ידו נתקלל כנען. ועדיין לא כתב תולדות חם, ולא ידענו שכנער עמדו. לפיכך הוא צריך לומר כאן, וחם הוא אבי כנער. מה אומר רש"י? אתה תקרא, נניח שהמשפט הזה לא היה, תמחק אותו, הוא מיותר, תמחק אותו, נניח שהוא לא היה. והיו בני נוח עושים לי לדלת שם וחם ויפה. שלושה אלה בני נוח, ויחם נוח איש אלמה ואיתה כרם, ויש מי המשכב, ויר חם, ויגד יש מי החם וכו', ויח יצנוח מי אינו, ויאמר ארור כנען. אתה קורא את הסיפור, אתה לא מבין. למה אתה לא מבין? מאיפה נכנס? מי זה כנען? לא שמענו עליו. אז אומרת התורה, אני רוצה שתבין. אז איך אני רוצה שתבין? אני בקדמה מוסיפה לך את הפרט הזה, חם הוא אבי כנען. זה נקרא פרטי רקע. כך זה נקרא בלשון הספרותית של ימינו. פרטי רקע, יש לזה גם מילה בלועזית, אבל היא לא חשובה לנו כרגע. פרטי רקע שהמספר, שהכתוב יותר נכון, מציג בהתחלה, כדי שהסיפור יובן על ידי הקורא בהמשך. במקום לקטוע את הסיפור באמצע עם כל מיני פרטים, בהתחלה אומרים לך את הפרטים החשובים, אתה קורא בהמשך, אתה מחוסה. אני רוצה להבהיר, פרט הרקע הזה לא מבהיר שאלות תיאולוגיות. הוא לא עונה על השאלה למה בן התקלל במקום אב. פרט הרקע רק נותן לך להבין מה קרה, כי בלי זה לא תבין מה קרה. צריך להבין מה קרה, חטא אב התקלל הבן. זה מה שהפרט הרקע נותן לך להבין. עכשיו רש"י אומר את זה כאן, ורשב"ם יישם את זה בהרבה מאוד מקומות, ומעניין שרשב"ם כשהוא מיישם את זה, הוא קורא לזה בשיטת חם מוחליק נען. זה המונח שלו. כשהוא מגיע למקור, הוא אומר לך, למה זה נכתב? זה נכתב בשיטה המשך, הוא אומר לך, זה בשיטת חם מוחליק נען. ולפי השיטה שקבענו שם. ורשב"ם חוזר על זה בהרבה מקומות. אם אתם רוצים לאסוף את המקומות הללו, ולא רוצים לעבור פסוק פסוק, אז יש דרך פשוטה יותר, ללכת לספרו של מלמד. מפרשי המקרא דרכיהם, הזכרתי אותו פה? אני לא זוכר. מפרשי המקרא דרכיהם ושיטותיהם, שם הוא ממיין לפי כל פרשן את כל המאפיינים שלו, יצאו לרשב"ם, הוא אסף מימי 15 מקומות או קצת יותר, בהם רשב"ם עובד לפי העיקרון הזה. מכירים דוגמאות? יש לכם דוגמה שרשב"ם מפרש לפי העיקרון, זה נקרא עיקרון ההקדמות. לא שומע. עדיין לא שמעתי. כן. יש זה שמעתי, הלאה. נכון. וימות מלך מצרים, וימות מלך מצרים, והנחום נעשה מהעבודה והאזרקו. כל הפרשים שואלים מה הקשר בשני המשפטים. בגלל שהוא מת, לכן הנחום מהעבודה והאזרקו, יש כל מיני פירושים. אז מה אומר אין קשר? וימות מלך מצרים זה פרט שלא קשור להמשך, אלא נועד לך להבין את הסיפור שיבוא אחר כך. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. מי זה האנשים? מי ביקש את נפשו? פרעה. איך אתה יודע? אתה קורא, כבר ידעת את זה מראש. זה דוגמה. אבל יש עוד הרבה מאוד דוגמאות מאוד מעניינות, ויש כאלה שהן מטמיעות אותנו. מכירים את הדוגמה המטמיעה ביותר של הרשב"ם? כן? כל מעשה בראשית. זה כתוב בפרק שנמצא במקרה. פרק א', פירוש הרשב"ם בפרק א', זה מציאה גדולה מאוד. הרשב"ם, פירושו לפרק א', אומר שכל סיפור הבריאה לא נורא בשביל שתדע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה לא צריך להגיד. זה לא שייך. לא סיבה מספקת. אז בשביל מה זה כתוב? בשביל שתקרא את עשרת הדיברות. שם כתוב שש תמים תעבוד, ואומר שתשמוד, כי שש תמים עשה השם לשמיים ודעת ואין לך יום השביעי, תדע שיהיה לך רקע. מנין לנו? אז אומרים לך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים. אז כל המכוון בפרק א' זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא שהוא ברא אותו בשישה ימים, ואנחנו משווים כהכנה למה? לספר שמות בעשרת הדיברות. זה דבר שהוא ממש הדוגמה הקיצונית ביותר של רשב"ם. אבל הוא רשב"ם אומר, כידוע גדול הפשטנים, אז יש מקום לשקול את פירושו. לא חשוב, אני לא הולך עכשיו לזכור את הפרשן ואת שיטתו. אבל אני אומר, זוהי שיטה. עכשיו רשב"ם אומר אותו דבר כאן. אותו דבר, עוד נראה בפרקים שלנו הרבה דוגמאות, אבל אותו דבר כאן. אתה אומר, נניח שפסוק ב' לא היה. מיותר. אמרנו שהוא מיותר. מה הוא מספר לי, מה אני מטייל, הולך לטייל בדרך הזאת? מיותר, תמחק אותו. מחקנו אותו. קוראים את הפרק, את הנאום הראשון. אומר רשב"ם, לא תבין טוב את הנאום הראשון. למה אני לא אבין? לכאורה הבנו אותו טוב מאוד. משה אומר לישראל, היה לנו ציווי לנסוע מחורב וקדש ברניה. נסענו מחורב וקדש ברניה, היינו צריכים להיכנס, חטאתם, התקלקל העניין, השתיינו במשנה. מה לא מובן פה? אומר רשב"ם, יש דבר אחד לא מובן פה. מה הוא? מה משה רוצה לומר לישראל? הלכנו מחורב לקדש ברניה כדי להיכנס לארץ, קדש ברניה היה אחרי, השתיינו 40 שנה. כדי לרדת לסוף דברי משה. מי אמר ש-40 שנה זה עיכוב? 40 שנה זה הרבה זמן? אם אני שואל אתכם, 40 שנה זה הרבה זמן, לא בהקשר הזה, סתם, 40 שנה זה זמן, זה הרבה זמן, כידוע, זה עניין יחסי. כלומר, הרבה זמן יחסית למה? אז אם אתה אומר, נגיד, אתה אומר לבן אדם, אתה יודע, זה אחד הולך 1,000 שנה, אתה אומר לו, אתה יודע מה, בגלל שרצית כך וכך, כך עוד 40 שנה. זה טוב, 1,000 שנה, 40 שנה, זה זניח. אבל אם אתה הולך מחורב לקדש בני 11 יום, לדרך שהיית צריך לסיים אותה אחרי 11 יום, ופה מעקבים אותך 40 שנה, זה משמעותי ביותר. עכשיו משה מתאר לישראל את מה שקרה. הוא אומר להם, נסענו מחורב, הלכנו לקדש ברניה, וזה כבר כניסה לארץ. פה חטאתם, התעכבתם ימים רבים, 40 שנה. הוא לא אומר להם כמה זמן לקח מחורב לקדש ברניה. למה הוא לא אומר להם? כי זה כנראה יודעים. אז הוא רק מדגיש להם, שלאחר ההליכה הקצרה הזאת, התעכבנו 40 שנה. אבל הקורא שקורא, ספק אם הוא מודע לעניין הזה, אלא הוא קורא פה את הפסוקים, הוא לא בטוח שהוא יודע. הכתוב, פסוק ב', כמו שהקורא לא ידע שחם רבי קלעה, רגיל לזה, יכולת הוא להבין את הסיפור. אותו דבר פה, הקורא לא אמור לדעת כמה זמן הלכו מחורב קדש ברניה, ואם כך הוא לא יבין את מלוא משמעות דברי משה על העיכוב. את זה משלים הכתוב בתחילת הנאום או לפני הנאום. כדי שכשתקרא את הנאום לא תצטרך הסברים. אז לפני התחלת הנאום הכתוב אומר לך, תדע לך, זה חורה וקדש בעניה יש 11 יום. עכשיו תקרא, תבין טוב יותר. למה אני אבין טוב יותר? כי אתה תקרא והנפלא וחורב על עבר הקדש בעניה, תזכור, אתה קורא 11 יום. ועכשיו תקרא דברי משה על החד ועל העיקום, תבין את המשמעות של העיקום. אז זה קלאסי להקדמה, כן.
למה דווקא צריך לחסוך את
ה... יפה מאוד. אז זה לא פותר את המיקום, נכון מאוד, רשב"ן לא פתר את המיקום של הפסוק. התוכן התבהר לחלוטין, ואני, עד כמה שאני רשאי להביע העמדה, לי אין ספק שזה הפירוש הנכון, אם מותר להתנסח בצורה כזאת, כי אתם רואים את הלשון. 11 יום מחורב, אז קדש ברנע, זה בדיוק פסוק י"ט. אני שם מחורב, ונבר קדש ברנע, זה הקדמה על הפרק וזה הלשון, אז מה ברור עוד רגע? שזאת הכנה, נזק. אני רק צריך להבין במה זה הכנה. אז זה לא הכנה כמו שאמרתם, שצריך לקחת, אבל לא לקח. לא, איפה כתוב שלא לקח? לא כתוב שלא לקח, לא, איפה כתוב שנסרו, והגיעו לתנו גם עשר. אז הפשט אומר שכן לקח 11 יום. אז למה צריך להגיד לי זה? כי על רקע הזה אתה תבין את העיכוב של 40 שנה. אז זה, עוד רגע אני חוזר, זה דוגמה קלאסית להקדמה. זה ככל ההקדמות. כמו ההקדמה של וחמו ויקנם, כמו ההקדמה של וימות מלך מצרים, כמו ההקדמה של פרק א', כמו ההקדמות רבות נוספות במקרא. המיקום, אני מודה, תמוע, אנחנו נחזור לזה מאוחר יותר.
איפה
לסיבות? משה.
אחד עושה
להקדמה, גם לא נגיד לאחר לכל מקום. כדי לא לקטוע את הרצף. אם תביא את זה אחר כך, אתה תקטע את הנאום של משה. משה לא אמר את זה, מה אתה עושה? להוסיף לדברי משה דברים? אתה רשאי להוסיף לדברי משה, ומשה לא אמר את זה, מה אתה עושה? משה כשדיבר עם העם לא אמר להם. אני הקדמתי ואמרתי, משה לא אמר, למה הוא לא אמר? כי העם יודע, לא צריך להגיד לו. אבל יש הבדל בין מה שמשה אומר לעם למה שהכתוב מציע. הלו, הלו הכתוב הוסיף 5 פסוקים כדי שאני אבין מה יקרה. למה הוא הוסיף? ושתדע מה אתה קורא. למה משה לא אומר לעם, אני משה מדבר עליכם לישראל, כי הם רואים שהוא משה, ואומרים שהם לישראל. אז הוא לא צריך להגיד להם, אני קורא, אני צריך לדעת מה אני קורא. אבל אני גם צריך לדעת את הפרט הזה. זה הכל. כן. כן. יש מקומות, לא רק המקום הזה, יש מקומות חריגים שבהם התיאור נקטע באמצעו, אבל אלה הם היוצאים מן הכלל, באותם קלאסים. זה לא שזה מוכיח נגד. זה אומר שיש מקומות יוצאים מן הכלל. נכון הוא שלפעמים הכתוב כן קוטע את הרצף כדי להוסיף לפרט להבנת העניין טוב יותר. אלה הם המקומות החריגים, זה לא הפוך. ההקדמות זה השיטה הרגילה, אמרתי לך שרשב"א מונה בתורה בלבד מעל 15 מקומות, אפשר להוסיף עליהם, אפשר להוסיף גם מניבים כתובים. הקטיעה באמצע, אלה הם החריגים, והם צריכים לסביר. אתה יודע, כל כלל יש לו יוצאים מן הכלל. צריך להבין למה באותם מקומות, מחר הכתוב לקטוע, אני לא לומר את זה בהקדמה. יש לזה הסברים, אבל זה היוצא מן הכלל, כן.
אני חושב שזה רק עכשיו,
הפסוק
בתחילת
החל.
אז גם כן עכשיו, אלא
שלוסיף
הפסוק
אחד
של
התאמר פה בספר. לא, לא, אני לא הקשבתי, עוד רגע, אני לא הצלחתי לקלוט, תתחיל מהתחלה.
כן.
למה המיקום הוא פסוק ב'? בהתחלה ממש לא רוצים לשים אותו, כי רוצים לפתוח, ואלה הדברים שדיבר משה, פתיחה לנאום. להרחיק אותו יותר מדי לא רוצים, כי במקומות האחרים נאמר פה הוא נמצא בהתחלה. עכשיו תראה, יש מעל 15 מקומות, הבאנו סך הכל 2, אז אי אפשר ללמוד מהמקומות האלה, צריך לראות כל המקומות האחרים. ההיגיון הפשוט לא מחייב לשים אותו בהתחלה. מספיק שהוא יהיה לפני הסיפור. אם הוא יהיה פסוק אחד לפני הסיפור גם טוב, אם הוא יהיה אחרי פסוק ה' גם טוב, העיקר שהוא יהיה, העיקר שאתה נקצת לסיפור, אין שום סיבה לשים אותו בהתחלה. ואם אפשר לשים אותו בהתחלה, לשים אותו אחרי ההתחלה באמצע, זה לא הגיוני כל כך. אם אתה רוצה לטעון שככה זה בכל המקומות האחרים, צריך להביא ראיה. וגם אם ככה זה בכל המקומות האחרים, זה עוד לא סיבה לשים אותו באמצע. כן.
אגב,
שבדרך כלל,
שעדיין נקצר בעוד אחרים, יש אפשר להתגבי למיקום שהוא נקצר. השאלה היא, נניח, וחמו אביקנן, או לעשות
את זה מתחבר איכשהו, כן. טוב, הקושיה היא קושיה, אני אחזור עליה מאוחר יותר. קודם כל, לפחות נבין את הפסוק. נשאיר את המיקום מאוחר יותר, אני לא יכול לענות על זה כעת, אני מבטיח לענות על זה, אבל לא כעת. בינתיים לפחות, אני אומר לכם שאני מאמץ את הפירוש הזה. יש פירושים שונים. Yep. אני מאמץ את הפירוש הזה שפסוק ב' הוא הכנה להמשך. עכשיו, מה אני מרוויח בזה? דבר אחד אני מרוויח בזה, שפסוק ב' שונה מכל הפסוקים האחרים, אני יכול לצורך הדיון שלנו עכשיו פשוט להוציא אותו. יש לו תפקיד נקודתי, תוציא אותו עכשיו. הוא לא הקדמה במובן של מי דיבר למי דיבר, הקדמה רגילה. הוא הקדמה לנאום הראשון כדי להבין פרט מסוים פה. אז פה תשים אותו בצד. עדיין יש לנו קשיים רבים. עדיין אני צריך לקרוא כך. אלה הדברים שדיבר משה כל ישראל בעבר הירדן, המדבר בערבה וכו' וכו'. ודי זהב, באים ב-40 שנה. עדיין יש קשיים. תוציאו את ב', נניח על ב' התגברנו, לא על המיקום, אלא על התוכן. נוציא אותו. עדיין יש קשיים רבים. איך נתמודד עם הקשיים הללו? לפני שאני מנסה להתמודד עם הקשיים האחרים, אני מבקש ללמוד יחד איתכם את דברי רמב"ן. זה לגיטימי. ואני קורא איתכם את דבריו של רמב"ן. טוב, אתם תנסו להתאמץ קצת למי שאין לו את הפרשן, להתאמץ קצת להקשיב. ומי שירצה יכול לקחת את זה כדוגמה על העיון בדברי רמב"ן, גם זה דבר, איזה פסוק, פסוק א'. נראה מה יש לו להגיד על הפסוקים הללו. מה יש לו להגיד על הפסוקים? הרמב"ן על פסוק א' מתייחס לכל פסוקי הפתיחה. אז בוא נראה מה יש לרמב"ן להגיד, מותר. אמר אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אני אקרא לאט, בשורת מי שאין לו. אמר אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, על המצוות אשר יזכיר בכל הספר מתפילת עצרת הדיברות שבפרשת ויתחנן. פה כבר ההפטרה הראשונה שלא ציפינו לה בכלל, אבל אנחנו צריכים ללך לפי סדר דיבר הרמב"ן. אני חוזר, הפטרה שלא בכלל לא חלבנו עליה, אנחנו מנסים למצוא פתרונות לקשיים, מוצאים פה נקודה קצת מפתיעה. אמר אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, על המצוות אשר יזכיר בכל הספר מתפילת עצרת הדיברות שבפרשת ויתחנן. כלומר, אלה הדברים שדיבר משה מתייחס למה? לנאום השני. בלשוננו, אבל לא אומר משה, אבל אומר על המצוות אשר עסקים לכל הספר מתחילת עשרת הדיברות שבפרשה ואת חנן, זה התחלת הנאום השני. זו הפתעה גדולה. עד עכשיו איך תיארנו לעצמנו את המבנה של הספר? אתם זוכרים? שני נאומים, לפני כל נאום יש פסוקי הקדמה, אז פסוקי הקדמה לפני הנאום הראשון שייכים לראשון, פסוקי הקדמה לפני השני שייכים לשני, זו הייתה התפיסה הפשוטה. ברמב"ן הופך את הכל על פיו. פסוקי הקדמה הראשונים הם לנאום השני. באותו שיעור שדיברנו על זה, כבר אחד מכם העיר על, על, על האפשרות הזאת, ואני אמרתי שנדון בזה בהמשך. הנה רמב"ן. מה אומר רמב"ן? שזה הקדמה לנאום השני. מה הביא אותו לומר את זה? בואו נראה את ההמשך. כמו שאמר, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור, כי על התורה ידבר. מה הראיה שלו? מה רע לו להגיד הקדמה לנאום הראשון? למה הוא שולח לי זה לנאום השני? בגלל פסוק ה. מה כתוב בפסוק ה? הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. אז מה? אז כתוב, הועיל משה בארץ התורה, מה הראיה יש בזה? כי על התורה ידבר. מה זאת אומרת? המילה תורה יש לה פירוש מאוד מאוד מוגדר לפי דעת רמב"ן, והוא מצוות. והוא צודק. תורת החטאת, תורת העולה, תורת האשם, תורת היולדת. כי יפלא ממך דבר למשפט, על פי התורה שראוך. תורה, אנחנו היום קוראים תורה, לכל אחד משהו חמשי תורה, כולל תיאורים, כולל סיפורים, כולל הכל. אבל התורה עצמה משתמשת במושג תורה רק בתור חוק או קובץ חוקים, לשון הוראה. לא תמצאו, תחפשו. תורה בתורה, וכנראה גם בכל המקרא, המקרא אני מתכוון גם נביאים כתובים, ותורה אני מתכוון חמישה חמישה תורה. תורה בתורה זה לא תורה מה שאנחנו רוצים להגיד. תורה בתורה זה הוראה, חוק או קובץ חוקים או נאום מצוות. לא משהו אחר. ועובדה, כך רמב"ן אומר, אז מזה הוא לומד שמה? שכל ההקדמה היא הקדמה לא נאום הראשון, כי בנאום הראשון אין תורה. מה יש בנאום הראשון? היסטוריה. איפה התורה? בנאום השני. אז זה דבר משונה. כל הפסוקי הקדמה של הפרק הראשון הם הקדמה למה? לנאום השני. כן? עכשיו, יש חולשה מסוימת בדברי רמב"ן, כי הוא הביא את הראיה שלו מפסוק ה', אבל משליך את זה גם על א', עובדה. אמר, אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל על המצוות. סימנו שרמב"ן תפס את כל הפסוקים הראשונים כמקשה אחת. אתה רוצה לחלק ביניהם? פה יש שירות, נגיע על זה מאוחר יותר. אבל רמב"ן תפס את זה כמקשה. הוא אמר ברור, לכן הוא יכול להוכיח מהי על א'. אתה יכול להקשות עליו, אם ככה, למה כתוב אלה הדברים ולא זאת התורה? למה אלה הדברים ואחרי זה רואים משה ואת התורה? למה מונחים שונים? קושיות.
ולמה הוא מדבר בעדו גם? הרי אמרנו שצריך, אם ההקדמה הזאת הולכת על הנאום השני, אז חסר פה הקדמה שתגיד שמשה מדבר פה כמדבר בעדו.
נכון, זו קושיה שרמב"ן מיד ישיב עליה, אבל הקושיה האחרת, לא זכו לי שרמב"ן עונה עליה למה יש דברים לעומת התורה. טוב, זה דבר שלא צפינו אותו, אנחנו מבקשים למצוא פתרונות לקשיים שעלינו פתאום מוצאים, אבל זה לא לפי הזמנה, זה מה שיש, כן.
צריך
לא צריך, הוא תופס את זה כיחידה אחת. הוא צריך, עכשיו הוא תופס.
לא, השאלה אם זה חייב באמת להזריק.
לא.
בפסוק א' ובפסוק ה'.
אני אומר לך שלא.
יש בעבר הירדן, זאת אומרת, יש שני דברים שמקשרים דווקא את שני הפסוקים האלה, יכול להיות שחלק מהפסוקים באמצע.
שרמב"ן עצמו תפס רק את א' ו-ה' כיחידה אחת ולא ממש באמצע. טוב, אחרי זה בהמשך אתה תראה שהוא תפס את הכל כיחידה אחת. כך משתמע מפשטות דבריו וגם מאיפה. הוא תפס את כל הפסוקים כיחידה אחת. זה הנתון. אני ממשיך לקרוא, אבל תזכרו שבינתיים רמב"ן פתח לנו נושא שיסבך אותנו בהמשך עוד. מה פתאום הפסוקים הראשונים זה פתיחה לנאום השני, אז איפה הפתיחה לנאום הראשון? אז מה הולך פה? אבל זה מה שיש, אני ממשיך. ויחסר מפסוק השם אלוהינו דיבר אלינו מילת אמירה. מה זה? קודם כל איפה זה פסוק השם אלוהינו דיבר אלינו? מה זה חסר מילת אמירה? אז כדי להבין את זה טוב יותר, וחלק בהם חושבים הם נכונים, אבל כדי להתקדם בצורה מסודרת, בוא נמשיך. וכמוהו, כי נשני אלוהים את כל עמלי. מה זה? איפה זה כי נשני אלוהים את כל עמלי? זה בבראשית. איפה בבראשית? כן, אז מה? מצאנו את המקום? כן, אז בוא נמצא את הפסוק. מה הפסוק? לשון הפסוק, אנחנו צריכים להביא רעיון לפסוק, אי אפשר לנחש. כבר מספיק מפרשים עצמם, יש לנו מספיק צרות שהם עושים פסוק מזיכרון, וזה לא עושים את זה. מה כתוב? לא שומע.
העיקר
יוצא שם חום מנשה, כי נשני אלוהים. נו, אז מה אתה רואה משם? מה רואים משם? העיקר יוצא בית שם הבכור מנשה, זה השלישי המדבר. כי נשני מי זה? זה ציטוי, איך אפשר לצטט ולהגיד? או למור או ביומר. יותר טוב היומר. ויקרא יוסף שם הבכור מנשה, ויאמר כי נשן אלוהים. ומיד אחרי זה עוד פסוק, בית שם השני קרא אפרים, זה השלישי המדבר, כי אפרני אלוהים בארץ עוני, אז להגיד, ויאמר כי אפרן. אז זה מקרא קצר, הלא רמב"ן הוא בעל השיטה שאומר שהתורה מדבר שלישי המדבר, וכשיבוא ציטוט צריך להגיד מילה שמציינת ציטוט. אז הוא אומר, לפעמים המילה הזאת חסרה. אז גם כאן, הנה השאלה שלך, חסרה המילה הזאת, בשיעור הכתובים, בשיעור הכתובים, כדאי לדעת שכשרמב"ן אומר שיעור הכתובים, מה הוא מתכוון? לא. הוא אומר שיעור הכתובים, הוא מתכוון לסדר את לשון הכתובים בצורה שונה ממה שיש לפנינו. בין אם חסר, בין אם לא חסר, אבל לסדר את זה בצורה חדשה. עכשיו תקראו, אני רואה שהזמן הבא, אבל אני בכל אופן נוחרתי כמה דקות, אז אני אקרא לשיעור הכתובים. עכשיו אני יש לי רק הקדמה קטרה אליכם. רמב"ן אומר לכם איך צריך לקרוא את הכתובים, כדי לסלק את הקשיים. אבל, תמיד שאתם רואים שיעור הכתובים, תחשבו על השאלה, מה? אם רמב"ן סידר את זה כך, למה הכתובים לא סדרו כך? ולפעמים, כשרמב"ן מסדר אחרת, הוא עוזר לנו לחשוף קשיים שלא ראינו אותם קודם. כל מקום שהוא ישנה, סימן שיש בו בעיה, אחרת אולי משנה. אז אתה לבדוק, זה שהוא שינה, האם אני יכול להבין למה הכתוב לא כתב כך, או שזה קושיה. תבדקו, תראו שהדברים עובדים. בשיעור הכתובים, מי שאין לו יקשיב, בשיעור הכתובים, אלה המצוות. מה הוא שינה? על סמך מה? או אם משה מיירת התורה. אז כבר שאלנו את השאלה הזאת, אם זה מצוות, למה כתוב דברים? שיהיה כתוב תורה. אשר דיבר משה את כל ישראל בעבר הירדן, זה שינוי? לא, כי גם לא היה לנו שום קושי. ב-40 שנה, הוריד את כל החצי השני של א' ואת כל ב', זה כבר אמרנו מההתחלה שעושים בעיות, הוריד אותה. מה? גם את ויהי הוא הוריד, יפה מאוד. גם את ויהי, כי הוויהי לא מסתדר. שאלת אתה, אני לא יודע, היא ויהי שאני אומר, אשפה, שיהיו הכתובים בלי ויהי. יפה מאוד, אבל כתוב. ב-40 שנה, לצאתה ממצרים, מה יש לנו כתוב? אין לצאתה ממצרים, אז הוא הוסיף את זה. זה לא קושיה, כי הכתוב קיצר, אז הוא הסביר. 40 שנה למה לצאתה ממצרים? ואחד לחודש ב-12, מה יש לנו כתוב? טוב, זה גם כן אפשר להבין שהפסוק הולך שנה, חודש, יום. אבל רמב"ן החליט לכתוב את זה במשפט אחד, גם זה לא קושיה. ככל אשר ציווה השם אותו עליהם, מה זה? דיבר משה בני ישראל, למה הוא הוריד? כי כבר אמר, רשב"ם רוצה לעשות שיעור כתובים נוח, אז הוא הוריד את זה. אחר כך, והיה זה אחרי הכתוב לציחון, הוא מוסיף והיה זה, אבל זה לא קושיה, כי זה רק כדי להדגיש את הרצף. ורוב בארץ מואב, אז הוא קיצר את פסוק ד', זה גם כן לא קושיה, אבל מהי, מה הוא הוריד? אחרי הכתוב לציחון, ורוב בארץ מואב, מה הוא הוריד? לא, לא, את כל פסוק ד' הוא קיצר, זה כבר אמרנו, זה לא קושיה. אבל הוא הוריד בעבר הירדן, למה הוא הוריד? אמרנו זה למעלה, אבל למה הפסוק אמר את זה? שם הועיל משה לבאר להם התורה הזאת למור פה חזר. אתם רואים כל הקשיים שאנחנו עברנו?
עוד פעם חזר.
מה?
עוד פעם מצוות תורה, עדיין חזר.
לא, אבל יש כאן לבאר את התורה. הפסוק הראשון הוא לא אמר שום בהם, הוא רק אמר שום המצוות, שם הוא מוסיף את הביאור. אבל אתם רואים דבר מעניין, את כל הנקודות שהיו קשים, רמב"ן החליק. זה לא חוכמה, אתה צריך כמובן להגיד, אז למה כתוב הביא אותה? עכשיו, יכול להיות שהרמב"ן בעצמו יסביר את זה אחר כך. אז אני רק אוסיף עוד משפט אחד. ואם משה מנהל על התורה הזאת לאמור, ויאמר, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שמן וגומר. עכשיו, אצלי זה באותיות מודגשות, וזה בגלל שזה כביכול דיבור מתחיל, אבל זה טעות, זה לא דיבור מתחיל, זה המשך שיעור הכתובים. מה הוא שינה פה? נבהר להם התורה הזאת לאמור, ויאמר, הוא הוסיף ויאמר. עכשיו, למה לרמב"ן חשוב להוסיף ויאמר? הכתוב לא עולה, הכתוב לאמור. אז מה אתה אומר? אני מדבר על שם משה לאמור, לא צריך ויאמר. הלאמור מתקשר לאן? לנאום השני. אז באמצע זה מאמר מוסגר, אז צריך להתחיל התחלה חדשה. מבינים מה אומר רמב"ן? הלאמור שייך לנאום השני. ואז בין הפתיחה לבין הנאום השני צריך, יש מאמר מוסגר. מאמר מוסגר צריך להתחיל בפתיחה חדשה. זאת אומרת, לפי דעת רמב"ן, כל הנאום הראשון יש לו גדר של מאמר מוסגר. פה היא תפיסה מאוד מעניינת, צריך לשקול אותה, הוא הביא לזה ראייה. או שנקבל אותה, או שלא נקבל אותה, אני צריך לדחות את הראייה. אני לא יכול לחוג כעת יותר מן הזמן הזה, אז אני מבקש כך, כדי שנתקדם קצת יותר מהר, ברגע שמגיעים מפרשים ולא מתעסקים רק במקרא, העסק קצת הולך יותר לאט, לא תהיה ברירה. אם אתם רוצים לקדם את זה יותר וגם להביא קצת יותר, אני ממליץ קצת לקרוא את המפרשים, כדי שנוכל לא רק לקרוא אותם, אלא גם לעמוד על נקודות מיוחדות בהם. אז המפרשים, אני מתכוון, אנחנו בדרך כלל נדחים. רש"י, רשב"ן ובעזרת רמב"ן נסתפק בהם, לא פעם ופעם נוסיף אחרים, אבל זה בדרך כלל המפרשים שנעסוק איתם, לא עם כולם. תנסו לקרוא את הרמב"ן הזה למשל עד סופו, כדי שבפעם הבאה נוכל להתקדם. נסתפק בינתיים ברמב"ן, אחרי זה נעבור למפרשים נוספים, לא יותר מדי. בסופו של דבר המטרה שלנו זה לחזור לכתוב. אבל אני מאמין שהדרך אל הכתוב בכל אופן עובר דרך המפרשים, אז נעבור על רמב"ן בפעם הבאה עד סוף הפירוש שלו, נראה מה נוכל להוציא.